ערב טוב. לפני שנתחיל את השיחה, הייתי שמחה ככה שכל אחד, כל אחת, נביא איזשהו הרהור פנימי. והערעור הזה קשור למה הביא אותי לכאן. עכשיו לא צריך פה איזה, אתם יודעים, פילוסופיות גדולות, אלא בהכי הכי עדין, בנימים הכי עדינים ש... כן, פשוטים ועדינים. זכור, בכל זאת עשינו מאמץ, הגענו. ויש משהו בפנימיות שלנו שהביא אותנו. ואם הוא לא הביא אותנו לכאן, הוא מביא אותנו למקומות אחרים. אני יכול את רגע להיות בקשר עם המקום הזה. יכול להיות שתימצא תשובה מאוד מהירה ונשלפת, מושכלת, ויכול להיות שתהיה תשובה קטנה, מאוד כזו פשוטה, אפשר להגיד, לא קטנה, משהו נורא פשוט בפשטות של החיים. אני מניחה מבלי לשמוע את הידודי הלב שלכם כרגע, שבתוך מה שנאמר יש איזשהו רצון לשקט, רצון לחוויה של נינוחות, לשמחה, לאושר, לרווחה, להפחתת לחץ, אולי חרדה, שזה נהיה יותר ויותר רווח, חופש, שחרור. ואם לא במילים שאמרתי, זה ודאי נמצא איפשהו ליד. בלי להקליט, אז אני מוקלט, נכון? אז אני רוצה עכשיו לשתף אתכם במשהו שקרה לי אחר הצהריים. אחר הצהריים הייתה קבוצה. ואני תמיד מאוד שמחה לשיתופים אותנטיים. כשישבתי שם לאחר מכן הלכתי לחדר, פתאום היה לי זיכרון מאוד גדול. אז אני אספר לכם סיפור אישי, חלק ממנו פעם סיפרתי. לפני המון המון שנים, ליתר דיוק 32 שנים, הייתי צעירה, להגביר? אוקיי. יכולים להעריך שהייתי הרבה יותר צעירה. אני חושבת שכמו שכל אחד ואחת יש איזושהי שאלה, לא הייתי דמות מחפש, זאת אומרת, כן הייתי אדם ככה שבעומקים, אבל לא התעסקתי בלחפש, זאת אומרת שלא הלכתי והתנסיתי בהרבה דברים. טיילתי במזרח, הייתי באוסטרליה, ניו זילנד, חזרתי שוב לתאילנד. ומצאתי את עצמי די בשושו, דרך אגב, אני רוצה להזכיר, לפני 32 שנים ויפאסנה לא היה כזה, לא הכירו, זה לא היה כזה נפוץ. ובמקרה שמעתי, לא הייתי אמורה לשמוע איזה שיחה, אבל שמעתי והסתקרנתי והסכימו לגלות לי, זה נורא מצחיק, זה היה כזה מין סוד. והגעתי למנזר. לחודש מדיטציה. עכשיו, לא ידעתי כלום. גם לא ידעתי את המילה ויפאסנה שאני אומרת לכם עכשיו. ולא ידעתי כלום על הבודה, ולא ידעתי שום דבר על הדרמה, ובטח לא על מדיטציה. אבל הייתי מספיק צעירה וטיפשה כדי להגיד, טוב, בוא ניכנס לחודש למנזר. ונראה מה יקרה. אז דבר ראשון, כן, התבקשתי ללכת בבגדים לבנים. ואחר מכן הבנתי שהרגשתי קצת כמו חולה, הורדתי על עצמי איזה מעטה של חולי, זה נראה קצת כמו mental hospital. אנשים הולכים ויושבים, תחשבו אם היינו כולנו לבושים בלבן, פה הולכים על הדשא, מה היו חושבים פה בקיבוץ אנדור. ככה זה נראה, פחות או יותר. ההבדל היה זה שתרגלתי, זה תרגול אישי, זה לא קבוצתי. תרגול אישי, כל יום פוגשים את המורה לכמה דקות, והוא אומר, תשבי ככה וככה דקות, תלכי ככה וככה דקות, זה פחות או יותר. זאת אומרת, אין מעבר לזה שום דבר. ואני ניסיתי, והיום זה ההזדהות, ניסיתי להבין מה אני צריכה להרגיש, מה אני אמורה לעשות. מה קורה פה בכלל? זאת אומרת, אין הסברים, אבל ניסיתי להבין מתוך עצמי. אז זה טוב, זה לא טוב. אני עושה בסדר, אני לא עושה בסדר. איך אני אמורה להרגיש? איך אני אמורה לשבת? יום אחד אני מספרת, אל תספרו את זה לאף אחד, אבל אני יושבת, לא ישבתי בחדר, ישבתי, היה אולם כזה רק לנשים, שהן עושות שם את הצ'אנטינג. ואני רואה איזו אישה זקנה, ממש מבוגרת, ממש זקנה. ושכל התרגול שלה היה כזה, כל הזמן, כולה, אז אמרתי, זו מדיטציה. המדיטציה הבאה שלי הייתה כזאת. פשוט, כל מה ש... זה היה נורא מעניין, כי יכולתי לייצב את התודעה, להיות מה שכן, ככה עושים, אז אני אעשה ככה, ככה עושים. כן, חיפשתי. עכשיו, היה לי מספיק זמן, כי התרגול הוא בין 12 ל-16 שעות ביום. אז מי שהיום פה כיתר על מה שקורה, שתבינו. 4 בבוקר. השכמה, לא 6. אוקיי, אז זה היה, זה היה העניין. ואז כמובן, הגוף כואב, אוקיי? והגוף כואב, מה עושים שהגוף כואב? בוכים. באתי למורה בוכה. אבל אם הקור, מה זה? אז אני אומרת לו, אני לא יכולה, הרגל נרדמת. כאילו זה נורא הפחיד אותי, זה כאב נורא. ואז קיבלתי את התשובה האלמותית הזאת. This is show you the suffering of life. לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. לא הבנתי מה הקשר לסאפרינג. שום קשר. ואני, בחורה בת 23, סוף סוף, כן, טיילתי, סוף סוף התחלתי למצוא קצת רווחה, קצת מצאתי את הריתמוס של הטיול, המקומות שאני מעדיפה, איך אני רוצה לעשות. כאילו הרגשתי באמת שמצאתי משהו. וסאפרינג, מה לי ולסאפרינג בכלל? איך זה קשור אליי? לא הבנתי. וכאן התחברתי לה, אני כן, רוצה להגיד, זה הקשר של מה הקשר של המילה הזאת סאפרינג ולכל מה שאנחנו עושים. ואני רוצה לומר מה שאמרתי קודם, אני מאוד שמחה שאותו זמן הייתי מספיק סקרנית ונחושה לא לוותר. עכשיו ראיתי אנשים שבאים, כזה, כאילו זה היה נורא מצחיק, אנשים מגיעים ואחרי יומיים מתעדים ונעלמים וכאלה שהיו משאירים רק את הבגדים הלבנים על המיטה ובורחים, כל מיני. כי כן התחלתי לחוש לאט לאט איזה שהן איכויות שאני לא מכירה בתודעה. כן? גם הרגל פתאום הייתה אפשרית. כן? וגם איזשהו מרחב שנפתח שאני לא הכרתי קודם. כן? מהרעש הגדול שהיה, משהו שאפשר להתחיל לחוות גם שקט לפרקים מסוימים. זיהוי של חוויות, היכולת, ואותי זה מאוד סקרן, מאוד מאוד סקרן. על איך, כאילו, אני חושבת שאם הייתה לי שאלה שבאתי, שהסתובבתי אותה באותה תקופה, זה באמת על איך זה יכול להיות שאני הייתי בכל מיני מקומות נפלאים, אבל הייתי שם עם מצב רוח, כאילו מספיק שהיה מישהו שם שלא, שהיה מבואס, אני הייתי גם מבואסת. לא משנה על איזה חוף ובאיזה אי הייתי או איזה טיול, היה משהו ככה שלא הבנתי. אני רציתי לרדת, איך זה קורה שהדברים עובדים ככה. והיכולת לזהות, אני זוכרת את הרגע, אני לא שוכחת את הרגע, שזיהיתי אי נחת, כאילו איך, כאילו, כזה, שאתה אומרת, אוי, יש פה כזה, זה אי נחת, זה ביטוי, זה אי שקט, יש פה איזשהו אי שקט. אני חושב שקודם זה היה משהו, כן, אבל פתאום לזהות את הדברים בנפרדות שלהם, לראות איך נוצר מצב רוח. איך נוצר מצב רוח? אני פתאום במצב רוח. והבהירות הזאת היא שנוצרה יכולת לראות, רגע, הייתה את המחשבה הזאת, אז הנה אני במצב רוח. יש איזה מצב רוחני כזה, המצב הרוחני שלנו משתנה. וזה היה מרתק עבורי. זה היה פשוט מרתק. זאת הסיבה שאני כאן כרגע. זאת אומרת, באמת היה מרתק. הרבה מאוד סבל. אני לא אומרת שהרבה קושי. לא יודעת אם זה. אבל כשסיימתי שם, כאילו יש עוד הרבה סיפורים מהמקום הזה, אתם יכולים לתאר לעצמכם. אבל מה שאני רוצה לומר, שהטעם שאיתו יצאתי, אחר כך עוד חזרתי שוב, אבל הטעם שאיתו יצאתי, זה שיש פה משהו לחקור ולהבין. והרגשתי שאני חוקרת ומבינה הרבה מעבר לעצמי. זה היה ברור לי, שמשהו פה קורה שהוא מעבר. Okay? זה גם מה שגרם לי לחזור אחרי איזה פרק זמן די מהר. ולמקום אחר לשמחתי מצאתי מקום אחר ששם כן דיברו איתי. על הבודה ועל הדרמה והלימוד ומה הקשר שלי, מה זה סאפרינג. אז זה מה שגרם לי לחזור והייתי נזירה 4.5 שנים בתאילנד. ועכשיו אני רוצה לתאר לך, לספר קצת על הסבל שמשום מה המילה הזאת סאפרינג מאוד מזוהה, והרבה פעמים אנחנו לוקחים רק את זה, כן, הרבה יודעים לדבר על הדוקה. אז הבודה, אני רק אחזור ככה ואתן איזושהי תמונה. הבודה לא הגיע מחיים של סבל, כמו שאפשר לתאר של, כן, 2600 שנה בהודו. הוא בא מחיים של נסיך, די מפונק. ואני לא אכנס לכל הסיפור, אבל יש שם סיפור שהוא באמת איזה רגע של הבנה שלו. הוא הסתכל רגע אחד על מציאות, כן, ראה, ואמר, יש פה, אני כן רואה שיש כאן איזשהו מעגל של סבל, קוראים לזה סבל, אבל יש פה איזה מעגל שאני רוצה, הוא חיפש איך לצאת ממנו. המעגל של ההיווכחות שהוא ראה זה שיש לידה, הזדקנות, חולי ומוות. לידה, הזדקנות, חולי, מוות, שבעצם, כן, אנחנו בתוך המעגל הזה, ואם נסתכל על המעגל הזה ביותר קטן, זה מעגל של, כן, איך אנחנו, בכל רגע מתעורר בנו משהו, וכאילו מגיע לאיזשהו מימוש, או איזשהו סיפוק, ומיד מתעורר חוסר סיפוק. כן, אפשר להגיד את זה בצורה כזו, וכל הזמן אנחנו נמצאים בתנועה מתמדת של חוסר סיפוק. אז הבודה, הלימוד הראשון שלו, אחרי שהוא התעורר שם מתחת הבוטרי, מי שמכיר את הסיפור, אם לא, אולי עוד יסופר, היה לקבוצת חברים שהלך איתם בדרך, ובאיזשהו שלב הם נטשו אותו, כי הוא עזב את דרך הסגפנות, כן? הוא לא הסכים יותר להיות סגפן, הוא הבין שזה לא מדויק להיות בסגפנות, שצריך בחיים איזון, שזה לא רק לא לאכול ולא לשתות, אלא כדי להגיע לאיזשהו מצב רוחני צריך איזון. וזה נקרא דרך האמצע, והדרך האמצע גם נכנסת לתוך מה שאני אומר עכשיו, ואז הלימוד הראשון שהוא נתן נקרא הדרשה על הנעת גלגל, לדרמה, זה ארבע אמיתות. ובעצם אם מי מכם שכבר מכיר או מכירה, זה היכולת, כן, זה לראות את הביטוי של ארבע אמיתות האלה על כל צעד ושעל בחיים שלנו. זה במיקרוקוסמוס ובמקרו. האמת הראשונה מדבר, היא נקראת דוקה. והאמת הראשונה מדברת על חוסר היכולת שלנו לחוות סיפוק. או אי נחת, על עצם העובדה שיש בפנימיות שלנו אי נחת, או אי סביעות רצון, אוקיי? או סבל, לזה אנחנו קוראים סבל. כל אחד, זה לא משנה מה הביטויים, אבל זו הקשת, הקשת של, שאפשר להגיד צער, מתי אנחנו חווים צער. שהיינו רוצים שהמציאות תהיה אחרת. אוקיי? ולכן אני רוצה להגיד, וזו הבחירה שלי לדבר על זה, העובדה שכל אחת ואחד כאן חווים איזושהי מידה של אי שקט, חוויתם היום. אי שקט, אי נוחות, הרצון שהדברים יקרו אחרת, שהמחשבות יפסיקו, שהמחשבות הטורדניות, שהגוף לא יכאב, שהתנוחה תהיה נוחה. אוקיי, שהזבובים לא יגיעו, לא משנה. כל אלה זה בדיוק הביטויים שיש איזושהי מציאות ואנחנו רוצים אותה אחרת. אקסימטי, זה משהו שהוא אנושי, כלל עולמי. בואו נסתכל על הבודה לפני 2600 שנה, להיום, עם כל הטכנולוגיה, עם חברת השפע, בואו נראה, נשים לב עד כמה זה נכון. כמה זה מתקיים בפנימיות שלנו. וזה לא רק על מה חסר לנו. האי נחת הזו זה גם כשיש לנו הכל. זה לא קשור למה יש לנו ומה אין לנו. גם כשיש לנו דברים, יש את החוויה של אי נחת. זה לא קשור למצב המשפחתי, המצב הכלכלי. זה לא קשור לשום תנאי. זה קשור למאפיין מאוד עמוק בטבע התודעה. אבל לא בזה מסתיים העניין. אז הוא דיבר, הוא אמר, אוקיי, יש פה, האמת הראשונה היא זה שיש אי נחת. האמת השנייה מדברת על הגורם. אוקיי? האמת השנייה מדברת על הגורם. מה גורם לאי שביעות רצון? מה גורם לחוסר היכולת שלנו לחוות סיפוק? מה גורם לצער? וזה מן הסתם הרצון, הצמה. יש איזה חלק בנו שצמה למשהו. הרבה פעמים אנחנו אפילו לא יודעים. אתם מכירים את זה שמישהו מסתובב בבית ואומר, אני רוצה משהו, בא לי משהו, משהו, משהו. כאילו, משהו. אוקיי? אני פשוט, פתאום עולה לי זיכרון, אף פעם לא חשבתי, אז עלי זיכרון ש... לאחר אחד הסגרים, היותר ארוכים אחרי, כאילו, ככה, אני נסעתי בבת שלי, אוספת אותה מבית ספר, היא אומרת לי, אמא, בואי ניסע לקניות. אמרתי לה, מה את צריכה לקנות? היא אומרת, לא משנה, משהו, משהו. אני רוצה, הייתה כל הזמן, לא הגיעה למקום הזה של לצרוך, אפילו לא קנתה בטח ממתק, לא שלא הגיעה הביתה, אבל, כאילו, אבל החלק הזה שפתאום בא משהו, כן, יש איזה... שהוא לא ברור, כן, כאילו לא ברור, אבל זה הביטוי שלה, איזשהו צמה. צמה שמתעורר. ואחד הדברים שאני משתמשת בהם, אני לא יודעת אם ערן יזכור, לפני הרבה שנים לימדנו יחד, וכשערן הציג את זה, זאת אומרת, בעצם יש פה את הרצון, אנחנו פוגשים את הרצון, שהוא לא שבע, ובעיניי זה דימוי מדהים. הדימוי הזה של לראות, להסכים לזהות שבפנימיות שלנו יש רצון, שלא יודע שובע. והוא לא אני. זה ככה, אני רוצה כרגע ככה לעשות את התנועה הזאת. כן? אין הבדל פה בין כל אחד ואחת מאיתנו. אני רוצה לומר, צריך לזכור, כן, אני חושבת שיש משהו בארבע אמיתות, שכשאנחנו מדברים על אי נחת ואי סביות רצון, אין מישהו שזה מדלג מעליו. אין מישהו שזה מדלג מעליו, או מעליה. מלכת אנגליה לא מדלג מעליה אי נחת. היא והמוכר בחנות הנעליים, אותו סיפור. ברמה הפנימית, אוקיי? זה מה שחושב שנדע. אי נחת זה נחלת כולם. אי סביות רצון. אז יש את הרצון, יש את התנועה הזו של עצמה של התודעה, תודעה צמאה. גם עכשיו, אם אתם לא חווים את התודעה הצמאה, יש משהו, אם נסכים להסתכל, התודעה מחזיקה איזשהו רצון. בין אם הרצון לחוות משהו, הרצון לא לחוות משהו, זה עדיין רצון. הרצון להיות מישהו, הרצון לא להיות מישהו, זה עדיין רצון. הרצון שיהיה לי חם, הרצון שיהיה לי נוח. לא משנה, כן? יש כל זמן משהו שהתודעה מחזיקה, בלי שאנחנו ערים לכך. וזה הגורם, כן? אם יש מצב, יש לו גורם. יכולת שלנו להתחיל לראות את הרצונות, את התשוקות, את הציפיות. בין הגדולות ביותר של מי אני רוצה להיות שאני הגדולה, או מה אני רוצה שיהיה לי, ברמת החומר, או מי אני לא רוצה להיות, זה גם... לבין עכשיו, הפשטות הזו, כאילו הדבר הקטן, מה בסך הכל ביקשתי? לשבת בשקט. מה בסך הכל אני רוצה? תראו כמה אנחנו לא רואים בין המיקרו למקרו, וזה אותו, אין הבדל. אין הבדל כשיש רצון בקנה, אז יש גם אי נחת. הארבע האמיתות, אחד הדברים היפים לגביהם, הרבה פעמים מדברים עליהם כמו... כמו דיאגנוזה של רופא, כן? יש לי דלקת בעין, או משהו בעין, משהו כואב, וכו'. לא ניכנס לתיאורים גרפיים, אבל אני אלך לרופא, הוא יצטרך לבדוק, נכון? יש איזה סימפטום, ויש משהו שהוא צריך לבדוק, הוא צריך לבדוק את המקור, אוקיי? ברגע שהוא זיהה את המקור, כבר יש את התרופה, כן? אז יש את הטיפול. נזהה מה הבעיה, ואז הטיפול, והארבע המיטות עובדות באותה צורה, אותה דרך. אז אני רק רוצה, כאילו, אני לא בטוחה שזה היה ברור לגבי החוויה של אי הנחת, היא לא נאמרת פה כדי לייאש אותנו. כאילו זה לא להגיד, החיים, יש בהם סבל. הרבה פעמים אנשים לוקחים את זה. אומרים, הבודיסטים האלה מתעסקים בסבל כל היום. זה לא מהמקום הזה, בכלל לא. זה להסכים, הרבה פעמים קוראים לזה, להתעורר, להיווכח. אלה פני הדברים. יש משהו, תשימו לב שאנחנו חוזרים על זה, לשים לב. לראות את הדברים כהווייתם, לא כמו שאני רוצה, כן? לא כמו שאני מסדרת לי את השולחת, את הדברים כדי שיהיה לי נוח ונעים, אלא להסכים לראות, כן, יש פה כרגע את הדבר הזה, וזה גורם לי אי נחת. אנחנו יכולת לשים את הדברים, לראות אותם. כי כשאנחנו רואים אותם, אפשר גם להשתחרר מהם. אם אנחנו לא רואים אותם, אי אפשר להשתחרר. וזו האמת, האמת השלישית. האמת השלישית מדברת, לא סתם האמת הראשונה מדברת על זיהוי, לראות את הרצון, לשים לב לתשוקה, לשים לב לצמא. זה בעצם לשים לב במה אנחנו נאחזים. כי כשקיים רצון, הוא לא פשוט נמצא שם ואף עם הרוח, אלא אנחנו מאוד אוחזים בו, תלויים בו, מצפים להתממשות שלו. וזה מה שקורה לנו עם רצונות. את התנועה הזאת אנחנו לא מזהים. תנועה מאוד חזקה של, כן, זה לא רק, אני אפילו, הרבה פעמים אנחנו לא אומרים לעצמנו, אפילו, אני לא אגיד לעצמי, אני חייבת, אלא זה נורא ברור לי שהרצון הזה ואני זה אחד. והוא צריך להתממש. Okay. אני לא מדברת כרגע על דברים שהם, אתם יודעים, שאנחנו מתכוונים לעשייה שלהם בחיים, אני מדברת על הדברים שמהם אנחנו סובלים. שכל הזמן התודעה שלנו בודקת, הגעתי, לא הגעתי, השגתי, לא השגתי. Okay, זה כאלה, זה, שאנחנו מדברים על דברים גדולים בחיים. ולכן האמת השלישית מדברת, כן, והרבה פעמים האמת הראשונה, השנייה והשלישית, כן, הגורם והשחרור, הם לפעמים זה כזה דבר. זה ממש כזה. זה ברגע שאני מזהה, אתם יודעים מה אני צריכה לזהות? יש פה אבן, איזה יופי. אתם יודעים מה אני צריכה לזהות? שמה שאני מחזיקה שורף אותי, וזה קורה ככה. ולכן, לאי הנחת, או למילה סבל, או לצער, כן, יש תפקיד. זה להסכים להגיד, זה מה שקורה לי. והרבה פעמים אנחנו מחזיקים את אותם אבנים, או גחלים, אנחנו בטוחים, בטוחים שמשרתים אותם, אנחנו לא ערים לעובדה שהם גורמים לנו סבל. ולכן, הרבה פעמים, ברגע שאנחנו ערים, זו תנועה כזאת. ואני, יש לי תחושה ש... אם עכשיו תהרהרו אותם, תראו שקרו לכם דברים כאלה באופן ספונטני. זה קורה לנו הרבה פעמים באופן ספונטני. כשאני פתאום מזהה משהו, על איזה מהלך, מקום שהוא לא טוב לי, מערכת יחסים, איזשהו משהו שכל הזמן ניהל אותי, ופתאום עשיתי לו איזושהי, כאילו אמרתי, חלס, כאילו יש את זה, הרבה פעמים מגיע מייאוש דרך אגב. זה לא מגיע דווקא מבחחות, זה מגיע הרבה פעמים מייאוש, אבל נפתח איזשהו מרחב. וזה קורה בתנקן שאני מוכנה להרפות. אז כאן יש את המיומנות, את האימון הזה של להרפות ולשחרר. כן? התנועה הזאת של לוותר. לעשות, ללמד את התודעה, וכאן אני רוצה כבר להיכנס, כן, קצת למה שאנחנו עושים, כי יש תנועה כזו שנדרשת. כדי לחוש חופש. כדי להשתחרר ממה שקובל אותנו, ממה שגורם לנו אי נחת, ממה שגורם לנו אי שביעות רצון. כן, וסבל. סבל זה לא רק מוות ורעב, סבל זה גם כשאנחנו חיים הרבה הרבה זמן באי שקט, באי שביעות רצון, במרמור, זה גם סבל. אז התנועה הזאת, היא תנועה מאוד משמעותית. תנועה של להרפות, של לשחרר, של לוותר. וכאן אני רוצה לקשור, מדברים שהרבה פעמים אנחנו לא קושרים אותם יחד, לדעת שהתרגול, שהיום בבוקר ערן ננחה, ושחר ננחתה, בעצם תסתכלו טוב, תראו מה התרגול הזה עושה. הוא מלמד את התודעה, את התנועה הזאת של לוותר, של לשחרר. אנחנו מלמדים את התודעה, זו תנועה שהיא לא פשוטה לה ולא קלה לה, והיא כמעט לא עושה אותה. אבל כשאני נמצאת במחשבה מאוד סוחפת, מאוד מרתקת, מאוד מכאיבה, אבל קשה לי לוותר עליה, כי הכאב הוא גם כן כוח מזין, או מאוד יצירתית, כן, ואני עושה את התנועה הזאת, ואני אומרת, עכשיו אני עסוקה עם הנשימה, עכשיו אני עם הרגע, זה חלק מהטיפוח של המיומנות. זה חלק מהאימון התודעתי, כן, והטיפוח המנטלי של לתת מקום לחוויה העכשווית, אבל אני צריכה לוותר, ותשימו לב כמה ויתורים. אתם עשיתם פה היום, על רעיונות, על חלק, כן, מה שהתאפשר, לא תמיד מתאפשר לנו, התנועה הזאת. אבל כן תראו אותה כתנועה מתפתחת, זה לא או שיש לי או שאין לי, זה בדיוק כמו כל שריר. Okay, זה להגיד, לא משנה מה, המחשבות הנעימות והלא נעימות, היצירתיות והמכאיבות, הזיכרונות והתוכניות, לא משנה מה, לכולם אני עושה את התנועה הזאת. זה האופן שהתודעה מפתחת את התנועה, האופן שהתודעה לומדת להרפות ולשחרר. בכלל התרגול הזה מדבר על שחרור, על חופש. כי התנועה הזאת שעכשיו דיברתי עליה, על זה בעצם הבודה דיבר, זה ניבנה, כן? זה החופש. זה החופש מהתניות. זאת אומרת שיש איזשהו מרכז, כן, שזה, תיארתי את זה, אמרתי שזה מה שהביא אותי ככה, שלא משנה מה קורה סביב ולא מתוך התימות, אלא, כן, אבל שיש איזשהו מרחב יציב, מאוזן של שקט בפנימיות שלי. שהספינה לא מטולטלת עם כל גל, קטן או גדול. שיש מרכז כובד, שיש חופש. אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך, אבל נורא חשוב לי שנדע. תנועה של חופש, של היכולת לשים לב למחשבה, לשים לב לרגש, ולא להילכד בתוכם כמשהו אינסופי. בין הנעים ללא נעים, היכולת למצוא את המרכז. בין מה שאנחנו תופסים בכלל כטוב ורע, אלא היכולת להיות, להרגיש. אני זוכרת שעבורי זה היה פתאום לראות שהשמחה שלי לא תלויה במה שקורה בסביבה שלי. וזה היה גילוי לא קטן. זו הייתה שמחה גם לא קטנה. צנועה, אבל הייתה בה הרבה רווחה. אז זו האמת השלישית. האמת הרביעית, אנחנו נדבר עליה בהמשך. אני רק רוצה לראות ש... אני, כן, אני מאוד מקווה ש... כאילו, אני חושבת על זה, שאני מאוד מקווה שכשאתם מקשיבים לי עכשיו, אתם לא מרגישים כמו שאני הרגשתי, שאמרו לי, this is show you the suffering of life, שזה קצת יותר ידידותי, וקצת יותר מגיש, וקצת יותר ישים אולי, או מתכתב עם החיים. אוקיי, אבל גם אם כן, זה גם בסדר. יש לנו יכולת... אנושית ללמידה והפנמה בדרכים שונות. והאמת הרביעית מדברת על הדרך. אני לא אכנס לזה. היא בעצם כן, יש האמת הראשונה מדברת על אי הנחת. הגורם לאי הנחת, כן? הפסקה, כן? משחרור, הפסקה וצמצום אי הנחת, ואז יש את הדרך. ומה שאנחנו עושים כאן כרגע זה חלק מהדרך. המדיטציה היא חלק מהדרך. אוקיי? אני חושבת שהיום אמרתי בקבוצה, ואני חושבת שגם דיברנו על זה, שהמדיטציה באה לתת לנו איזושהי פריזמה יותר רחבה, כאילו יותר... נקודתית על המקום הזה שאנחנו קוראים לו חיים. שאנחנו מסתכלים בעצם על המציאות דרך זכוכית מגדלת. ולמעשה אנחנו פוגשים פה את האנושי ולא את האישי. אני יודעת שכשיושבים פה על הכרית מרגישים מאוד את האישי. כי הכאב הוא מאוד אישי. והשקט הוא אישי. והנחת. והשעמום הוא מאוד אישי. Okay. והספק הוא מאוד אישי, כי זה הכל בא והולך וחוזר אל העולם הפנימי שלנו. אבל נזכור, אני רוצה כאן להזכיר לכם, שכל חוויה שקיימת בפנימיות של כל אחד ואחת, היא לא אישית. אין לאף אחד מאיתנו בעלות עליה. היא פשוט נמצאת פה, גם אם נראה שכולם יושבים בשקט, ומצאו את הזון או את הזן, כן, וכולם חוץ ממני. זה סוג של אשליה שאולי יש לך, אבל תזכרו שאף אחד פה הוא לא מחוץ למקום הזה שקוראים לו מציאות. אוקיי? כולל אנחנו, ויכולת רגע אחד להגיד, אוקיי, אז זו תופעה אנושית, אני פוגשת כרגע, וזה מה שקורה לנו כאן, שהוא קורה לנו גם בחיים. שום דבר שקורה לנו כאן לא קורה, אין דבר כזה, כי הדברים לא מגיעים אלינו. מפלנטה אחרת, הם מגיעים מתוך מה שקיים. ולכן יש לנו הזדמנות, הימים האלה הם הזדמנות. אני מאוד מקווה שעבורכם, ועבור גם מי שיש קושי, שתיקחו אותם את ההזדמנות הזאת למפגש יותר אינטימי עם חיים, עם החיים. ובחיים יש מגוון, יש מגוון. ודווקא בגלל שהורדנו הסחות ואין לאן לברוח, המפגש כאן יכול להיות לפעמים מאוד ישיר ולא פשוט, אבל לפעמים יכול גם להתרכך. ואיך אפשר להסכים להיות, לדוגמה, עם שעמום? שעמום זה לא אי הצלחה של תרגול, של מדיטציה. שעמום היא משהו שמזמין אותי לקשב, מזמין אותי לתשומת לב, מזמין אותי להיות. וההזמנה הזאת, שכשאני חווה שעמום, תסתכלו כאן סביב, אין הרבה לאן לברוח, כאילו, אתם יודעים, להסחות. אין לנו מסכים. אין לנו, ערן אמר, מקרר, אבל עוד כל מיני דברים שאנחנו עושים בחיים, כולל ממסכים כימיים. כן? והמפגש הזה הוא יקר, הוא הרבה פעמים אפילו נדיר. יש לנו פה מפגש נדיר עם החיים. וכשאנחנו קצת יותר חשופים, אנחנו חשופים, אז יש ימום ויש תסכול או רגשות שהם, כן, יכולים לעלות רגשות יותר קשים, פנימיים, סביב התחושה שיש הצלחה וכישלון, ואז איזה רגש עולה לי? אני מצליחה, אני לא מצליחה, אני בסדר, לא. המאבק הזה, שדרך שיפוטיות ואכזבה, ואולי אני כועסת, כן? מה באתי לכאן, ולמה הביאו אותי? ולמה אין איפה להישען, איפה, כן? כל מיני. יש פה מפגש ישיר עם רגש. או עם החיפוש, כמו שסיפרתי על עצמי, מה צריך לעשות, מה צריך להרגיש. כן, כלומר גם למצוא. שיש חיפוש, יש אי-וודאות. והמפגש המאוד מאוד גדול הוא גם מפגש עם חוסר אונים. כאילו, הגעתי, זה כמו להגיע ל... שמישהו יפיל אותי עליי באיזשהו חלל. אז מה אני אמורה לעשות? כואב לי, לא נוח לי, אני לא מתחברת, אני לא מבינה, אני בכן, אין... והחוסר אונים. ולכן אני רוצה לומר לכם, כל מה שצריך לעשות זה להביא חזרה רכות בתשומת לב. יש מילה אחת שאני רוצה כאן להביא באופן מאוד חזק. ככה חשבתי על זה, זה להביא אמון. אני רוצה להזמין אתכם לאמון במערך הפנימי שלכם, שיכול להשתחרר, שיכול לחוות את המציאות אחרת. Okay. זה אמון בפנימיות שלנו, שיכולה להתרווח, יכולה למצוא שקט, יכולה למצוא מרכז, יכולה למצוא איזון. הרבה פעמים שאנחנו אומרים אמון, אז במי אני נותנת אמון? פה במערך הפנימי. כלפינו כריטריט, כמורים, כמי שנמצאים כאן, אנחנו רק יכולים להזמין אתכם להתמסר. אנחנו עושים את ה... אנחנו כאן עבורכם, ואם אתם תהיו מוכנים, ולפעמים זה עניין של להסכים להתמסר. ועוד פן של אמון, אבל קודם כל זה בעובדה שמשהו בחיים שלי יכול להיחוות אחרת, להיות אחרת. וזה לא מעט. אז גם אם הצלילים הפנימיים הם יהיו לפעמים צורמים, לא זורמים, כן? בואו, כן, נסכים לתת להם מקום, לא כדי להדיר אותם, להגיד, אוקיי, אני רוצה פה, אז זה מה שקיים כרגע. ואז יש לי, זה מה שקיים כרגע. כרגע יש בי שקט. מתי פעם אחרונה ישבנו בבית, חוץ מהסגר, אמרנו, יש בי עכשיו אי שקט, אני אשב איתו. לא לתת לו לנהל אותי, אלא לשבת איתו. מה? יש פה אי שקט. מה התחושה של אי שקט? איך רצות מחשבות שיש אי שקט? זה הדבר הזה שנקרא אי שקט. ואיזה מרחב יכול להיפתח מזה שאני רק בנוכחות עם אי שקט? אוקיי? זה הרגע שבו תשימו לב נשמת הרצון, כי כשיש לנו אי שקט, יש לנו רצון להרחיק את אי השקט, לא להרגיש אותו. שם הרצונות נכנסים. ופה אנחנו מזמינים לקשב. אתה קיים, אני איתך. שימום קיים, אני איתך. ביום-יום אנחנו מזיזים רק כדי לא להרגיש. הרצון לא לחוות, או הרצון לחוות משהו אחר. אוקיי, ויש, אני רוצה להזמין אתכם לראות איך שינוי גישה לאותו תוכן יכול לעשות את ההבדל. אוקיי? אז אנחנו ממש בעדינות. אני רוצה שתדעו שמה שקורה כאן קורה בצורה מאוד עדינה בפנימיות. ולכן כדאי שגם אתם תהיו עדינים וסבלניים עם התנועה הזאת. וההנחיות יודעות לפתח את אותה מיומנות בתודעה. אין דרך שנקראת, כן, דרך עוקפת אי שקט, דרך עוקפת אי נחת, דרך עוקפת כאב. מה שמשתנה ונורא חשוב לדעת זה שזה לא, כן, דיברתי על הרגל הרדומה, זה לא שהרגל אולי תפסיק להרדם, אבל אני כבר לא אסבול ממנה. זה השינוי שקורה, כן? זה לא שאני לא אחווה אי שקט, אבל גם הוא לא ינהל אותי. זה לא שאני לא אחווה שימום, אבל הוא לא יגרום לי לתזז כדי לחוות משהו אחר. וזה שוב האמון הזה שבפנימיות שלנו אפשר למצוא איזון. גלים יהיו מכל הסוגים, תמיד. והשאלה היא על מרכז הכובד שאנחנו נפתח לנוכח הגלים הללו. אוקיי? אז תודה רבה על ההקשבה. אנחנו נשב כמה דקות. אנחנו יוצאים כעת למדיטציה והליכה. אני אבקש מהפעמונאית, לצלצל בין 8:50. בסדר? אנחנו נתכנס כאן למדיטציה האחרונה, היה לכם יום ארוך. אנחנו נתחיל אותה, אני כבר אומרת, אנחנו נתחיל אותה בישיבה ואנחנו נעבור לשכיבה. אז אנחנו נתחיל אותה בישיבה, בסדר?